שלום לכולן וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות האישית שחוותה. אני מאיה חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני בוגרת רילוקיישן לסיאטל ולאטלנטה בארצות הברית. סך הכל 11 שנות רילוקיישן. וואו. אני יועצת רילוקיישן לארצות הברית ויועצת רגשית לנשים. אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת הרילוקיישן, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים, הכוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי ליחידים ולמשפחות לקראת המעבר. אני מאוד אוהבת שהפודקאסט מביא אותי לסיבוב מסביב לעולם. והיום אנחנו מגיעים להולנד. עכשיו בהולנד אני ביקרתי בפעם הראשונה יחד עם קבוצת החליליות שניגנתי בה, ובדקתי באלבום, וזה היה בדיוק לפני 30 שנה, שזה רק מראה כמה אני מבוגרת. בקיצור, כן, כשהייתי נערה, ואכן הייתי גם בעיר, שכף אנחנו נגיד איפה את גרה, אבל אכן הייתי גם שם. אז כן, אז היום, לכבוד הפרק על הולנד, אני ממש שמחה לארח את מורן אביב. מורן אביב דביר היא אימנית, שזה בעצם אומר אימא אמנית, רב תחומית, שהיא מלווה תהליכי יצירה ויזמת תרבות בקהילה שלה. היא סקרנית מאוד לחיבור בין עולמות האימהות והאומנות והאגירה. היא חיה עם משפחתה, תום ושלושת בניה גפן, שדה ולוטם, בדלפט, ב4.5 השנים האחרונות, והיא מגדירה את המסע שלה כירידה לארץ, לארץ השפלה בעצם, נטרלנד, נכון, הולנד, מהרי ירושלים. וואו, היי מורן.
היי, ערב טוב, אצלך צהריים טובים, אני משערת.
אצלי צהריים, כן, ערב טוב, מה שלומך?
טוב.
איזה כיף, אז בדיוק ממש שנייה לפני הפרק שלנו, הלכתי והסתכלתי ככה באלבום שלי, של התמונות, ובאמת ראיתי שהייתי בדלפט, כי לא הייתי בטוחה. ווואו, את יודעת, 30 שנה, אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכרת שום דבר.
זה מאוד מעניין מה זוכרים אחרי 30 שנה ממקום ועוד מזמן נעורים כזה. זה ממש עיר שמגיעים אליה לטיול יום, דלפטי כזאת, עיר שאפשר לתפור ביום כל כך מקסים ומתוק, והיא קטנה, וזה ממש עיר שמגיעים אליה לא מעט כזה, אבל באמת לטיול יום. ולא יותר מזה, ואנחנו פה כבר 4 שנים.
כן, אז את לא סתם היינו לשם, בגלל שמסתבר שהיא עיר תאומה של כפר סבא, והקבוצת חליליות שאני הייתי בה ושניגנתי בה, היא הייתה בכפר סבא, ולכן ככה באנו ונסענו שם, וישנתי אפילו בבית אצל מישהי הולנדית, וככה זו הייתה חוויה מטורפת, אני זוכרת את זה שזו הייתה חוויה, אבל את יודעת, את הפרטים הקטנים אני לא זוכרת.
בטח. זה מעניין, אתמול פגשתי מישהי שמארחת המון המון משלחות חילופי ערים תאומות כאלה, פה בדלפט. מעניין אם זו אותה אחת.
בכל זאת היה לפני 30 שנה, אז אני לא בטוחה. יכול להיות, יכול להיות. באמת, זו הייתה אחת מהחוויות הכי מדהימות שלי שהיו לי, שנסעתי ככה לבקר במדינה אחרת. כן, אז אני זוכרת את הולנד מאוד לטובה. אבל כן, עד היום עוד לא ראיינתי אף אחת מהולנד, אז אני ממש, ממש שמחה שאת פה.
אני גם מאוד מאוד שמחה להיות כאן ולהיות השער להולנד. לא מעט נשים טובות ומוכשרות ומעניינות גרות כאן בהולנד.
נכון, ואת יודעת, היום יש המון הגירה אני חושבת, למדינות כמו הולנד, באמת באירופה, אז אני בטוחה שזה יעניין ככה הרבה נשים לשמוע, ובדרך כלל דעתי הולכים על אמסטרדם, נכון שזה כאילו העיר העיקרית ועליה חושבים, אבל לי נשמע שיש לך גם הרבה לספר ככה על דלפט, על המקום שאת נמצאת בו ועל הקהילה שאת עזרת ליצור, אז אנחנו תכף ככה ניכנס לזה, זה ממש מעניין. אז בואי נתחיל וצפרי לי בהחלט, כאילו בואי נתחיל, תספרי לי איך הגעתם לרילוקיישן, ולרילוקיישן להולנד בכלל.
אנחנו גרנו בירושלים 10 לפני שהגענו, אני במקור מרמת גן, והבן זוג שלי הוא כזה נדד, אבל עכשיו המשפחה שלו בפרדסיה, וגרנו עשור בירושלים, הוא למד, תום למד מדעים, פיזיקה, וידענו שהמסלול שלו הוא אקדמאי, ושיש איזה אופק כזה לפוסט-דוקטורט, וחיינו כמה שנים עם הידיעה הזאת שאנחנו רוצים לעבור, ורוצים לנסות לחיות בחול, וסביב הפוסט-דוקטורט. אז זה משהו שכזה כבר הייתה ידיעה כזאת במשך כמה שנים, ואז זה התקרב, הוא סיים את הדוקטורט, ו... הגענו לשלב שבו צריך לבחור ולהתחיל להתעניין ולברר ולהגיש וכאלה, והיה לי די אולטימטום שזה לא יכול להיות באמריקה, זה צריך להיות באירופה.
אוקיי, למה?
רציתי קרוב, רציתי להיות באותו טיים זון, פחות או יותר עם המשפחה והחברים, זה היה לי מאוד מאוד חשוב לא להיות כאילו ממש הפוכה מבחינת הזמנים, וגם מאוד רציתי מקום קטן, אני ידעתי שאני רוצה מקום שהוא, שהכל קרוב, שהוא קטן, וגם אני, אמריקה היא מפחידה אותי קצת, הגדול, המהיר, אני קצת כזה נרתעת מזה, והיה משהו באירופה, okay. מרחוק, והאמת שגם מקרוב אני מרגישה את זה, שיש משהו יותר עדין בחוויה, בשבילי.
כן.
ו- okay. ואני מאוד שמחה על, על הבחירה הזו. אז דלפט הייתה, יש פה אוניברסיטה מאוד מאוד טובה במדעים וגם לאדריכלות, היא מאוד מוכרת כזו באירופה ובכלל בעולם, וזה היה, הייתה הצעה כזה ששווה להתייחס אליה, ואז כשהוא אמר דלפט לא הכרתי כמובן, נשאר עשיתי ויקיפדיה,
כן.
והתאהבתי בה מהוויקיפדיה בעצם, אני זוכרת הנסיעת אוטו, שהוא התחיל לדבר, כן, יש איזו אוניברסיטה בדלפט, ואז הוא גם אמר על קופנהגן, והוא אמר כנראה גם כמה דברים באמריקה, אבל כאילו דלפט נכנסתי כזה, כי באמת לא הכרתי, ונכנסתי לוויקיפדיה וישר כזה, שם אני רוצה, זה איכשהו משהו בה ממש ממש הזמין אותי, ונראה לי שזה בעיקר זה שהיא קטנה והיא קרובה להמון דברים גדולים יותר, להאג ורוטרדם, היא 40 דקות מאמסטרדם, אז...
האמת שזה, את יודעת, אני חושבת שזה שונה, כי המון אנשים הם מחפשים דווקא את המקומות היותר, את יודעת, מרכזיים, שרגילים אליהם, שיש הרבה אנשים, קהילה גדולה, ואת אומרת שדווקא חיפשת את ה... ייחודי אולי, את הקהילה היותר קטנה.
כן, כשהגענו, לא הייתה פה ממש קהילה, נגיד, ישראלית, כן, קהילה, יש פה קהילה בינלאומית, לא יודעת אם לקרוא לזה אפילו קהילה, כי יש פה, נגיד, קהילת נשים בינלאומית חזקה, זה אוניברסיטה גדולה, אז היא מושכת אליה פה הרבה זרים, זה עיר שיש בה הרבה זרים, אבל קהילה ישראלית לא הייתה הרבה, כן יצרתי קשר עם כמה ישראליות, אחת במיוחד נכנסה לליבי ועד היום היא חברתי פה, היקרה מאוד, יערה נאסאו, והיא פשוט, אני מרגישה שהיא השער שלי לפה, כשבאנו לבקר אז פגשתי אותה ודרך, התאהבתי גם בדלפט וגם בה, וזה ממש משמעותי ההיכרות הקטנה הגדולה הזו.
כן, ממש.
כן, זה ממש...
שיש ככה מישהו שהוא מלווה אותך מההתחלה, את כל הדרך וכל הצעדים, אני חושבת שזה כל כך חשוב, וזה כל כך משנה את התהליך, מאשר כשאת באה כזה ל... את יודעת, בלי אף אחד, ואת צריכה עכשיו להתחיל ליצור הכל מאפס, זה מאוד, מאוד מאוד...
ממש, וזה באמת הרגשה של איזושהי תחושת בית מאוד מאוד מהירה הייתה לי כאן, דרך יערה והמשפחה שלה, וזה משהו שהוא כן. מאוד משמעותי במעבר, כי עברנו וישר קורונה, כלומר אחרי 4 חודשים,
וואו.
העולם נכנס וואו. לקורונה.
קשוח,
ממש, וגם משהו בזה, כאילו זה קשור פשוט גם לעניין שזו עיר קטנה, שאמרת כזה שזה באמת מיוחד הרצון להיות בעיר קטנה דווקא, ו... כי משהו מסתנחרן עם הקורונה, אני מרגישה, ברילוקיישן שלי, כי רילוקיישן הוא תמיד משבלל אותך לבית, את עוברת להמון דברים שקשורים לאונליין וזום. את, ויש
נכון.
מה...
אם את עובדת מול ישראל.
ועבדתי מול ישראל בהתחלה, וגם עכשיו אני עובדת המון מול ישראל.
כן.
וזה הרגיש כאילו העולם מסתנכרן קצת לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, כאילו כולם עוברו לזום, כולם עובדים מרחוק, כולם לא נפגשים, כאילו, היה איזה משהו בזה, שדווקא אמר, לא היה כל כך צורם, כלומר, גם ככה אני עברתי, גם ככה אני לא רואה אף אחד, גם ככה אני הרבה במסך,
נכון.
וזה היה בזה איזה מין דווקא כניסה רכה, אני מרגישה לרילוקיישן.
אני זוכרת את זה, שאנחנו היינו פה, וזה האמת שזה היה מרץ, נכון? זה היה כזה עוד שנייה לפני פסח, ואז אני ככה זוכרת שעשינו את ליל הסדר, וההורים היו יחד איתנו בזום, ופתאום הרגשתי שהם מבינים אותנו עכשיו. מה זה אומר להיות בעצם בתקשורת רק דרך האונליין, דרך בעצם מחשב. כאילו הם היו קרובים אחד לשני, אבל רחוקים, שזה בעצם אנחנו.
בדיוק, הרבה מאוד אנשים פתאום היו עשו רילוקיישן בבתים שלהם, אבל בישראל, כאילו.
נכון.
והיה נכון. בזה, ואני חושבת שגם תקופת הרילוקיישן, תקופת הקורונה, בתקופה הזאת נוסדה הקהילה הקטנה הזאת פה בדלפט, ואחר כך גם ההתרחבות שלה בכלל, של קהילת דרום הולנד, שזה האג, רוטרדם, דלפט, קצת ליידן, ברדה, האזורים פה, אבל ממש בקורונה פשוט היינו המשפחה אחד של השני, כמה משפחות, אז היינו משהו כמו 6 משפחות, שהיינו פשוט הבית אחד של השני, אז בסגרים, וכשלא הלכו לבתי ספר, אז עשינו קייטנה, קראנו לזה ציפורים נודדות, אחר כך נולד גם הפרויקט ציפורים נודדים, אבל קראנו לזה קייטנה ציפורים נודדות בדלפט, ועשינו כל יום אצל מישהו אחר בסלון, קצת להקל, על אחד על השני, וזה היה, ואנחנו היינו, נכון, היה כזה, איך זה היה נקרא? תא משפחתי שהיה אפשר להיפגש עם כמה אנשים.
כן, 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 לא זוכרת עכשיו. כן, אני מבינה למה.
אז אנחנו היינו, 6 משפחות האלה שהיינו פה, זה היה האנשים שפגשנו, והרשינו לעצמנו להתקרב ולהיפגש, ואלה היו התא המשפחתי שלנו. וכי באמת עם מקומיים כמעט ולא נפגשנו, ועוד באמת זה היה כל כך התחלה, אז עוד לא נוצרו בכלל קשרים, ובתקופת קורונה עוד יותר קשה לייצר קשרים.
נכון, אז איך בעצם הכרת את אותן משפחות? כאילו אני מבינה שאת יערה הכרת, גם את יכולה להגיד לי איך הכרת אותה, אבל מעניין אותי, את יודעת, כשמגיעים ככה למקום חדש, איך עושים את הקשר הראשוני הזה, בסדר? כדי להתחיל משם.
אז אני חושבת שהעבודה שלי, אני מתעסקת באמנות ובתרבות, והפרויקטים שעשיתי ואני עושה, הם כולם מתעסקים באמנות המפגש בעצם, ולהיפגש עם אנשים, שאנשים בעצם חווים את איזשהו מפגש אינטימי, גם הקהל עם העבודת אמנות, גם אחד עם השני, ואני חושבת שזה מין שריר כזה שפיתחתי ממש בעבודה, בעצם בעבודת לעשות אמנות, ולגשת באופן מאוד מאוד פשוט ומהיר לאנשים, ולנסות לתקשר איתם ולדבר איתם, זה משהו שאני מרגישה שהוא שריר, ממש תרגלתי המון המון שנים, אז זה פשוט מעניין ששאלת את זה, כי לפני שעליתי לפה, בדיוק כתבתי, למישהי רוטרדמית פה בעיר ליד, היא בכלל הולנדית, ואני עוקבת אחריה באינסטגרם, והיא נורא נורא מעניינת אותי, היא מתעסקת בדברים שמאוד מעניינים אותי, וקשורים למה שאני עושה, פשוט כתבתי לה היום, שמחר אני ברוטרדם, ואם היא יכולה, אם יש לה זמן לקפה. די נחת אותי עליה, כאילו. יאללה, אני אנסה. והיא ממש ענתה לי בכזו נדיבות ואהבה, והיא כאילו, ואנחנו נקבע, מחר היא לא יכולה, אבל נקבע ליום אחר, אבל זה באמת איזה מחסום כזה שאני מרגישה שהוא כזה קצת נמס עם השנים, וככה גם כתבתי ליערה ולדנה ולעוד נשים שגרו פה לפניי,
okay.
אבל זה באמת איזה מין חוויית אולי גם לא לפחד להידחות אומרים כן,
וואי, זה כל כך נכון, את יודעת, אני מה זה מסכימה איתך, ואני חושבת שהפעם, ברילוקיישן הזה אני מרגישה את זה הרבה יותר, כי בפעם הראשונה שעברנו לסיאטל הייתי מאוד בגישה הזאת של מי אני בכלל, והייתי מאוד מסוגרת, וכל פעם שככה הלכתי ועשיתי את זה, הצגתי את עצמי, אבל הרגשתי, ואולי הם לא הרצו אותי, ומה יקרה, והיום אני חושבת שאני באה ממקום אחר, שאומר, אני מנסה, זה בסדר אם יגידו לי לא, אבל לפחות אני מנסה, כי אני אומרת תמיד, אתה לא כבר יש לי, מקסימום יגידו לי כן, ועד היום, לא חושבת שאמרו לי לא, כי אני חושבת שגם רוב האנשים רוצים להכיר, רוצים לנסות, והמקסימום זה לא עכשיו, את יודעת, אולי אחר כך, אולי משהו כזה, שגם אני אומרת את זה לפעמים, כי מה לעשות, החיים.
בדיוק, נכון? גם את אף פעם לא יודעת מתי את פונה, ובאיזה מצב מי שאת פונה אליו נמצא, וזה נכון. נורא חשוב לזכור. נכון. את לא יודעת מה קרה לו אתמול, ואיפה את תופסת אותו, או תופסת אותה, וזה נורא משמעותי גם באמת לשים בפרופורציות את הדברים האלה, ואני מאוד מאוד גם מאמינה במעבר בין סושיאל מדיה לממשות, אני כאילו אני יחסית די פעילה בסושיאל, אבל אני ממש דואגת שדברים שבאמת מעניינים אותי עוברים למימדים אחרים, וזה משהו שאני מנסה לעשות ממש, זה תרגול, זה עבודה, בעצם להגיד, יש פה נכון. איזה מישהו שמאוד מעניינת אותי, אם אני רוצה להעמיק ולייצר מקום בחיים שלי לדבר הזה, אני רוצה שהוא יצא מהחוויית סושיאל מדיה רק, ויהפוך להיות משהו שהוא קצת ממשי, זה לא חייב לפגוש ממש מישהו, זה יכול להתכתב בערוצים אחרים, זה יכול, פעם גם התכתבתי במכתבים עם מישהי, שזה ממש עניין אותי.
פה, בדלפט?
בדלפט, היא גרה, האמת שזה התחיל מפרויקט נורא יפה קהילתי, של נשים פה בישראליות בהולנד, שעשו משלוחי מנות, אבל קטנים כאלה, כמו מכתבים. עשינו גמד ענק בהולנד. גמדית ענקית. זה היה רק נשים. אז הכרתי מישהי דרך זה, ששלחה לי, וכל כך התלהבתי ממה שהיא שלחה לי, שהחזרתי לה מכתב פשוט, ואז היא החזירה לי. ואז החזרתי לה.
וואו, מכתב, מה זה? מה זה הדבר הזה?
אז זה היה כל כך עצום, כאילו, וכל כך מיוחד, וזה הייתה לי חברה לעת, לכמה חודשים.
כן. האמת שזה ממש כיף, זה מזכיר לי ככה, כשהייתי ילדה באמת, הייתי מתכתבת, טוב, נו, אנחנו שוב, כמו שאמרתי, בגיל 30 שנה, אז באמת זה מה שדעת, לא היה את הסושיאל מדיה וכל מה שיש היום, אז זה מה שהיה, נכון? היה להתכתב, היה לשלוח מכתבים, ואת יודעת מה? זה הדבר הכי כיף, כאילו לחכות למכתב, לחכות לזה שמישהו שולח לך משהו, ושהוא חושב עליך, וואי, זה כזה.
בהתחלה,
דעתי צריך להחזיר את זה.
במיוחד לרילוקיישנים ולאנשים מאגרים, כי יש פה איזו חוויה, את יודעת, כמו הגלויות של פעם, שהיו שולחים ממקומות. יש משהו בכתיבת המכתב גם, ברור שלקבל וזה, שזה מדהים וכיף נורא גדול, במיוחד שכתוב השם שלך על המעטפה, אני חושבת על הילדים שלי, כמה הם לא חווים את זה, כאילו, וכמה נכון. גפן,
רק באמזון.
כן, גפן מתלהב שהוא מקבל מכתב לעשות חיסון, כתוב את השם שלו על המכתב, אז נכון. כאילו, אני אומרת, כמה זה מיוחד, אבל כמה זה גם פעולה, חשובה כל כך לכתוב מכתב, כי אנחנו כל כך כותבים כל הזמן בפרגמנטים קצרים, בכל מיני פורמטים כאלה, נורא נורא באמת ציבוריים מאוד, ופתאום הכתיבת מכתב יש במשהו אינטימי, באמת, את כותבת למישהו אחד,
נכון.
לא כותבת לוול.
נכון.
וזה נכון. פשוט פרקטיקה אחרת, אנחנו לא מתורגלים אותה כבר.
ממש לא. טוב, יש הרבה דברים שככה, אולי אני ואת נגיד, חבל, וזה, הילדים שלנו ישמעו ויגידו, לא, אתם כאלה בומחיות, מה זה הדבר?
זה המקום של אומנות לדעתי. אומנות ותרבות היום, הם יכולות לאפשר לנו פורמטים ומרחבים, שהם מקבילים למציאות, כלומר שהם לא המציאות שלנו, שהם מאפשרים קצב אחר, מפגש אחר, ולא רק חוויה נוסטלגית, כן? זה לא רק החוויה הנוסטלגית הזאת שאנחנו חוברת אותה, אבל בכלל להבין שיכול להיות קצב שונה ואינטימיות אחרת בקשרים שיש לנו עם אנשים, או באיך רעיונות מגיעים לנו ואיך אנחנו מפתחים אותם.
טוב, אז אני ומורן עשינו פה איזה התנחתה קלה, כי ההגנן החמוד שלי בדיוק בא פה ועשה עם הבלואר, אז אני מקווה שלא שמעתן את זה, אבל אם כן, אז אני מתנצלת, ואנחנו ככה נמשיך. אז באמת דיברנו ככה על מכתבים, ועל כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לשמור על קשר, אז אני רוצה להחזיר אותנו קצת אחורה, כמו שהתחלנו לדבר על דלפט, ובאמת מעניין אותי לשמוע קצת יותר על העיר עצמה, איך את רואה אותה, כי אני יודעת שגם את אמרת לי שאת מתעסקת באומנות עירונית, נכון? אז מעניין אותי כזה, איך את ראית את העיר הזאת, מה הפתיע אותך בה, איך את מתארת אותה, איך את מרגישה שהיא, שאלתי אותך מלא שאלות, אבל נגיד בניגוד לערים בישראל,
וואו, זו שאלה באמת גדולה, אני מגיעה מירושלים, זה באמת הבדל מאוד 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 גדול, גם זה מאוד מעסיק אותי זה שאני מגיעה מהרי ירושלים והגעתי לשפלה כאן בהולנד, כי באמת זו חוויית חיים מאוד מאוד שונה, גם כי כל היום אנחנו על אופניים וזה מין חוויה שלא הייתה לי בירושלים ואני מרגישה שזה מאוד משפיע על הקצב שלנו ועל ההוויית חיים שלנו, התוואי נוף הזה, שהוא מאוד שונה. וגם אני מרגישה מאוד שזה משפיע גם בכלל תרבותית פה, על התרבות, העובדה שהמקום הזה הוא שטוח ופתוח ורחב, ויש פה, זה מאוד משפיע על האופי, על המזג מזג הרוח, ואני חושבת שבשביל שגרת חיים יש בזה משהו מאוד מאוד נעים, אבל שרוצים פתאום איזו הרפתקה, אפילו לעיניים, יש משהו בהולנד שהיא קצת משעממת. מזל, מזל, שבתוך שעתיים את בערים של גרמניה או בלגיה, תוך שלוש את בפריז. אז כלומר, כן. החוויה הזאת היא מאוד פשוטה, כאילו ללכת ולגמוע נופים אחרים. יש משהו בשגרה השטוחה הזאת שהיא מאוד נעימה לנפש, לי.
אוקיי.
אבל דלפט מעניין. היא עיר, היא מהמאה ה-11, היא עתיקה יחסית. היא כאילו עיר, יש בה מרכז עתיק ויפהפה, יפהפה מאוד גם שזור כזה בתוך הסיפור של המלוכה ההולנדית, אז יש בה איזה גם, היא חשובה, היא עיר חשובה בהיסטוריה ההולנדית, והיא חשובה גם אומנותית. ורמיר, הצייר של נערה עם הגיל פנינה, הוא נולד כאן כן. בדלפט, ויש את הבית שלו ואת המוזיאון שלו, וזה סמל מאוד מרכזי כאן. והחרסינה המיוחדת של דלפט, חרסינה כחולה, דלפט בלאו, זה משהו שהוא ממש מין סמל כזה בעיר הזאת. אז זה מרגיש שזו עיר עם הרבה חגיגיות כזאת. זה נחמד נורא לחיות בעיר כזאת. כלומר, אני רוכבת באופניים, אנחנו גרים טיפונת מחוץ לעיר העתיקה, אז אנחנו לא חווים, את יודעת, את הגלויה כשאנחנו קמים בבוקר. אנחנו צריכים לרכב 8 דקות בשביל להגיע לגלויה.
שמונה דקות.
אבל אנחנו עושים את זה לא מעט, וכשאנחנו מגיעים עם האופניים לעיר העתיקה היפהפייה הזאת, אני פשוט אומרת, וואו, איזה נוף, איזה, הילדים שלי, הנוף ילדות של הילדים שלי הוא כל כך שונה מנוף ילדותי.
נכון.
וכל הזמן רץ לי בראש כמובן השיר הזה, זו ילדותי השנייה. כי אני מרגישה שאני חווה מין חוויות ראשוניות כאלה עם חיבור למקום שדרך העיניים של הילדים שלי ודרך החוויה הרילוקיישנית הזאת שלנו כל כך שונה מאיך שגדלתי, באמת, כאילו הכל שונה.
האמת שזה ממש מעניין. עכשיו שאת אומרת את זה, את חושבת ש... כאילו, את מרגישה שהנוף משפיע עליהם? זאת אומרת, נגיד, הנוף שאת גדלת, זה היה הנוף אולי בירושלים, וזה שעכשיו את גרה בעיר שיחסית, נגיד, שטוחה, עם האופניים והרכיבה וזה. ואני, נגיד, חושבת שהילדים שלי גדלו ב... גם נוף של הרים כזה מסביבם וטבע, את מרגישה שזה משפיע עליהם?
אני לא יודעת להגיד לך בדיוק איך, אבל דבר שאני מרגישה שזה משפיע עליי, להיות במרחב אחר, יש משהו, ממש מרגיש לי פיזית, משפיע לי על, על הבאה בפנים, כשהדברים הם יפים או רכים, בחוויה שלהם, כשאני מביטה עליהם, או משתלבים נורא טוב, או אסתטיים, כאילו, זה ממש מרגיש לי משפיע עליי, ממש על, על השרירים ועל כמה אני מקווצת וכמה אני כאילו מתאמצת, ואני בטוחה שזה משפיע. אני גדלתי לא בירושלים, גדלתי ברמת גן, עיר, סואנת, בניינים. כן. האמת שהבן שלי לפני כמה ימים אמר לי כזה, וואי, איך אני רוצה לגור בבניין? ופתאום כזה, תפסתי את עצמי, וואלה, בניין יש לזה את האיכויות המגניבות שלו, כאילו זה כיף בניין.
נכון.
ואז התחלנו לדבר על זה, והוצאתי את המגזין של אדם צעיר שמתעסק בשכנים, ובאמת יש משהו בשכנות בתוך בניין שזה אחרת לגמרי, ולהיות דירה ממש. בתוך כמה, ומאז אנחנו מסתכלים המון על בניינים, יש פה גם בניינים, לא המון, אבל יש, אז כל פעם שאנחנו תופסים זה כאילו מיוחד, אז אנחנו מסתכלים ומדברים מי גר פה ואיזה קומה היית רוצה לגור, וכאילו זה משהו שמעסיק אותנו עכשיו קצת העניין הזה, ואני בטוחה שזה גם קשור לזה שכשאנחנו באים לבקר אז יש לו סבא וסבתא בבניין.
ברור.
יש לו סבא וסבתא בבית קרקע. יש לו דודים בחווה במדבר. אנחנו עסוקים נורא בעניין הזה של מאוד. למה נורא? מאוד. בעניין של, בעניין כן. של נוף. וזה כי באמת אנחנו חווים פה גם חוויה מאוד אחרת מישראל.
זה בטוח. אני יכולה להגיד לך שכשגרתי את השנתיים ברעננה, כל הזמן הרגשתי בגוף שסגור לי, כאילו משהו מחניק כזה מסביבי, ובשנייה שעברנו לפה, אני כאילו מסוגלת לנשום, אני מסוגלת לנשום עמוק, אני יכולה להסתכל, כי כאילו מסביבי פתוח. עכשיו פה אין לי את הערים, שזה מאוד אהבתי באזור של וושינגטון סטייט, אבל עדיין יש נוף פתוח, אוקיי, ולא נוף של בניינים חוסמים, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד, מאוד משנה. ועוד כזה רעיון שעלה לי, שאחרי זמן מסוים, את מתרגלת לזה. עכשיו חברה שלי באה לבקר אותי, ופתאום הסתובבנו ככה באיזה רחוב, והיא אמרה, וואו, איך זה ככה, איך זה ככה, וכאילו הסתכלתי קצת עכשיו מהעיניים שלה, וקלטתי כמה מהר התרגלתי לנוף.
כן, כן.
נכון? זה...
כן, זה נורא חשוב בגלל זה הביקורים. כמה זה... כמה זה גם מפגיש אותנו מחדש עם העיר ועם מקום, כי את רוצה לארח מישהו בתוך המקום שאת גרה בו, אז את בעצם לוקחת אותו כאילו לכל מיני מקומות, לפעמים יש את המקומות שלוקחים רק שבאים אורחים הרי.
נכון.
הזדמנות כזאת, כאילו לעשות דברים.
בדיוק, זה הזדמנות.
לעשות דברים של תיירות. ואז וזה מין הזדמנות גם לראות את המקום שבו את חיה, מהעיניים שלהם, מהפליאה שלהם, מה שהם תופסים כמוזר, ואת כבר לא, או כלומר כל מיני דברים, שפתאום המבט הרענן הזה, זה כל כך משמעותי, גם אין דבר יותר חזק מלארח אנשים במקום שאת גרה, כי באמת שיש משהו כל כך קשה להעביר את התחושה, אז אני מרגישה את זה כמה זה כשבאים אלינו לשבוע, וגרים אצלנו, או גרים ליד, וחווים איתנו את הסייקל היומי הזה, את הלקום ביחד בבוקר, את הלכת נכון. לישון, את השעות של היום, את הארבע עונות בשעה שקורה, שיש בהולנד. זה מה?
את יודעת, אפילו ריח. נגיד, כשבאים לישראל, יש את הריח של הדרים, יש איזשהו משהו ככה באוויר, שאת לא יכולה להעביר אותו. עדיין לא? כן? עוד לא הצליחו לעשות את זה. וגם שמגיעים לפה. נכון. זה לא משהו שאפשר להעביר, ובגלל זה, כן, את יודעת, אנחנו כל כך, בלי קשר לכמה אנחנו מתגעגעות, את יודעת, למשפחה ולחברים שרק יבואו, אז אני ממש מזדהה עם הרצון להראות לאנשים גם את המקום שאנחנו גרים ביומיום ובהתנהלות, ולקבל ככה קצת מהאווירה שאנחנו חוות.
אין יותר משמח לתוכם. מסבים שמתעוררים בבוקר לתוך ארוחת בוקר רגילה כזאת, ואוספים מהבית ספר, ומקריאים סיפור לפני השינה, וחיים איתנו את היום-יום, דברים שדרך אגב לא קורים אם היינו גרים בישראל, כי באים לארוחת ערב בשישי, או במקרה הכי כזה ארוך לסוף שבוע באמת, כי כאילו שלם פעם בכמה זמן, אבל כאילו באמת בחוויה של לחיות באותו בית, זה משהו מאוד מיוחד בביקורים האלה.
אני, וואי, ממש, ממש מזדהה עם זה, ועכשיו בדיוק ראיתי את זה עם החברה שלי, וכן, גם כל פעם שאנחנו באנו לביקור, נגיד אם ישנו אצל ההורים בבית, אז את יודעת, את חובה את הבן לבן הזה, נכון? כמו את השיחות מסדרון הביתיות, וזה המקום שהדברים הכי טובים קורים. בעשר בלילה שאני יושבת עם אבא שלי ורואה איתו את התוכנית טלוויזיה, שנייה לפני שהולכים לישון ואז מדברים, או על הבוקר שיושבים לקפה, וכן, זה מבחינתי, את יודעת, נגיד ביקורים, אם כבר מדברים על זה, אז זה לא דבר קל שאנשים באים ונכנסים, את יודעת, אלייך לתוך הבית, ועכשיו את צריכה לשנות את האורחות שלך, אבל אני חושבת שזה שווה את זה, כי זה רגעים כאלה שבאמת אי אפשר ככה לתת להם מחיר.
אני מסכימה מאוד, הטוטליות שזה מבקש, זה בעצם ההוליסטיות הזאת של להיות כאילו עם מישהו כל כך הרבה, סביב השעון, בתוך הבית, וזה כמו להיתקע כזה בסירה ביחד, באמצע הים כזה, אז אני ממש מרגישה שזה איכויות של זה איכויות שמהן נוצרת גם יצירה. אני מאוד זה מאוד מתחבר לי לפעולת האומנות פשוט, כי יש משהו בלסגור את עצמך בסטודיו ולא לצאת, את עצמך בסטודיו ולא לצאת, ולדגור על איזה מחשבה, על איזה נושא, על איזה סיקוונס תנועתי, על איזה משהו, ויש בזה משהו שהוא כל כך משמעותי, הפריימינג, על להגיד, אני עכשיו כאן ביחד שבוע. כלומר, יש פה איזה משהו שמייצר איזושהי מחויבות פנימית כזאת, שיש בה גם הרבה צרימות לפעמים, וגם הרבה קשיים ואתגרים, אבל הם במין איזה מרחב כזו מוגן ושל חקירה, כאילו, וזה משהו שהוא מאוד מתחבר לי לפעולת היצירה. והעובדה שבכלל מאוד מעסיק אותי המרחק הזה, אני קוראת לזה חוט לארץ, מאוד מעסיק אותי החוט הזה שאני מותחת, שאנחנו מותחים בין כאן לשם, ובתקופה האחרונה זה מרגיש מאוד מאוד רעוע החוט הזה, מאוד קשה להחזיק אותו. עכשיו התבטלה לנו טיסה למשל לעוד שבוע.
וואו.
הרבה כאב.
האמת שזה מעניין הדימוי שלך. אני ככה מנסה לחשוב עליו, על הדימוי הזה של חוט. אני חושבת שתמיד אני מרגישה, כל השנים הרגשתי שיש חוט שמקשר אותי לישראל. אולי הייתי אומרת שלפעמים האובי שלו משתנה מבחינתי, ככה.
כן.
אבל אני חושבת שהוא תמיד היה, ואת יודעת מה? אני חושבת שישראל היא מדינה כזאת, שהיא מטביעה בנו את הקשר הזה, ככה שלא משנה לאן אנחנו נלך, לאיזה מדינה אנחנו נהיה, יש לנו את החיבור הזה, את החוט הזה, את החיבור הזה שמקשר אותנו לישראל.
כן, אני חושבת שכל מולדת היא כזו. אני חושבת שיש באמת משמעות מאוד מאוד גדולה.
כן, אני לא בטוחה. אני, את יודעת, אני יכולה לראות פה אנשים שהם עברו, סתם, מאירלנד, מאיטליה, אני לא חושבת שיש, שוב, לא הלכתי ודיברתי, נכנסתי עמוק, אבל לפחות לפי מה שנראה ככה, שיש ממש משהו שמחבר אותם, כמו שלתחושה שלי, יש משהו שמחבר ישראלים למדינת ישראל, לא משנה מה וכמה שנים הם יגורו מחוץ לישראל.
זה נורא מעניין לחשוב על זה, אני באמת מתעסקת עם זה בכל מיני אספקטים, כי כאילו בעצם עכשיו פעולת היצירה שלי היא הרבה יצירה שקשורה לקהילה, וקשורה לשפה העברית, וקשורה לחיבור בעצם, לעבריות. אני יותר מחוברת לזהות העברית שלי, אני מרגישה, מאשר הישראלית שלי. אם אני יכולה...
שהשפה
העברית היא דבר שהוא מאוד 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 משמעותי עבורי, גם בפעולות היצירה שלי ובעבודה שלי, וזה משהו שאני מאוד רוצה לשמור עליו אצלי, ולשמור עליו במשפחה שלי, ולהחיות אותו מסביבי. והחוט הזה לארץ שדיברתי, החוט לארץ הזה שמעסיק אותי גם, דיברתי על זה כי במשך הארבע שנים האחרונות, ארבע וחצי, אני כל הזמן מנסה להבין, נגיד בקשר עם הסבים והמשפחה, המצאנו פורמט כזה, זה היה עוד לפני הקורונה, ממש שנחתנו כאן, שזה סיפור לפני השינה. וזה בעצם היה פעם בשבוע, מישהו מהמשפחה נפגש עם הילדים בזום, זה עוד היה לפני הזום, אז נראה לי עשינו את זה בוואטסאפ או משהו כזה, או סקייפ.
סקייפ.
כן? ונפגשנו, והוא ממש בוחר, מי שזה מהמשפחה בוחר סיפור, ומקריא את הסיפור לילדים לפני השינה, וזה היה ממש טקס, עשינו לזה שיר, פתיח, וכאילו היינו ממש כזה, במין טקסיות כזאת, בכל יום רביעי בערב. ואז okay, הייתה קורונה, וזה כבר הפך להיות משהו שעושים מלא גם בלי שום קשר, ואנשים באמת פיתחו כל מיני דרכים לשמור על קשרים והכל, אבל באמת מאוד מעסיק אותי התקסים, המסורתיות הזאת, גם בהקשר של המרחק, כאילו איך אנחנו מייצרים קשר עם הארץ, עם האנשים שיקרים לנו, עם הדברים שחסרים לנו, ומייצרים לזה איזשהו טקס, כלומר, חוט לארץ הוא גם טקס, כן. כלומר, וגם יש נכון. כל מיני סוגים של, כמו שדיברת מקודם, על איזה עובי, איזה קשר בדיוק, איזה, לפעמים גם מרגישים כן. שיש קשר שהיית רוצה לפרום, באמת בהקשר המטען שאנחנו מסתובבות איתו בעולם, כלומר, שאת רוצה שיש איזה מין קשר מסובך כזה קצת אפילו, בחוויה, ואנחנו כשמרחוק יש איזה הזדמנות נורא פריבילגית אני מרגישה, וגם שמפגישה אותם עם הרבה, את יודעת, אני עסוקה בישראליות, בעבריות שלי, הרבה יותר ממה שהייתי עסוקה כשחייתי בירושלים.
ברור, כי את צריכה לשמר אותה עכשיו, אם לא תעשי את זה, באופן אקטיבי זה לא יישאר.
גם, וגם כי...
או יישאר הרבה פחות.
וגם כי אני מתהלכת פה בזרותי בעולם, כלומר כל יום אני נדרשת, אפילו אם לא שואלים אותי, עצם העובדה שאני נפגשת עם המקום הזה ועם אחרים פה, אני נפגשת כמורן אביב שעברה לפני ארבע שנים מישראל לכאן. אני באה עם התיק הזה כמעט לכל סיטואציה שבה אני, שנקראת לדרכי פה. והזרות היא דבר מאוד, היא זהות מאוד מאוד מרכזית בחיי כרגע. ולעבור ולהגר ולעשות רילוקיישן זה ממש הבנה, שאת לוקחת על עצמך את הזהות הזאת, ואת חיה איתה, ואת עובדת בתוכה, כי אין מה לעשות, היא מביאה גם הרבה קסם, והרבה הזדמנויות, והרבה הרפתקאות, אבל גם הרבה הרבה מאוד אתגרים, והרבה מאוד אימותים, אל מול העולם של הזהויות, שאנחנו נושאות איתנו.
מה לדוגמה, ככה עד עכשיו לא דיברנו כל כך על כזה אתגרים, אז איזה אתגר או, שאת אומרת אתגר או עימות כזה ש...
וואו.
שהזהות יכלה להביא, שאת יכולה לחשוב עליו.
כל יום לפחות שלוש פעמים שונות של חוויות זרות למיניהן. אני חושבת ש...
לדוגמה.
אני חושבת שאני אכין עכשיו, שתי דוגמאות עולות לי חזק. אחד במובן המשפחתי והילדים, כלומר אל מול המערכות חינוך, אל מול החברים המקומיים, או אל מול ההורים של החברים. איזה מין חוסר יכולת לרדת לפרטים ולעומקם, כי באמת, עם כמה שמדברים פה אנגלית, וזה לא בעיה, וכולם מצוינים באנגלית, ההולנדית זו שפת המקום, זו שפת התרבות, זו, היא עולם ומלואו, כלומר מילה בהולנדית היא במקום הנכון, בזמן הנכון, היא יכולה להושיב משהו מאוד בסיטואציה הנכונה. אז הפער הזה, הפער הגדול הזה של שפה שאני מנסה להתמודד איתו מאוד מאוד בשנה, שנתיים האחרונות, ממש רוב.
כן, את עברת בכלל באמת להולנד, ששם זה לא השפה, נגיד, או בארצות הברית, אנגלית זה השפה, אז אני חושבת שקצת יותר קל. נכון. אבל אצלכם זה בכלל.
ויחסית לאירופה, אז עוד היא נחשבת מקום מאוד מקבל אנגלית וזרים, ומאוד, באמת, באמסטרדם למשל, אני הולכת ומנסה לתרגל את ההולנדית שלי, אין לי מי. הלצריות עונות לי באנגלית, אני מה זה מתבאסת, כאילו, אז או שאני ההולנדית שלי כל כך לא טובה שהן לא משקיעות אפילו, או שפשוט הן כאילו בדיפולט שלהן זה לדבר אנגלית. אז במובן הזה הולנד היא באמת מזמינה את הזרים אליה במובן הזה, ואני חושבת שבגלל זה גם יש לא מעט מהגרים וישראלים שמגיעים לפה, אבל אני חושבת שזה אתגר מאוד, שאני חווה אותו ביום יום, במיילים, בוואטסאפים, והיום ליוויתי פעם ראשונה, אני חושבת, אני כבר ליוויתי, אבל אני מרגישה שזו פעם ראשונה היום, כי כאילו, אני, כנראה שליוויתי כיתות, את הכיתה של הילדים, אני לא הייתי מחוברת מספיק, הייתי כאילו מין צפתי כנראה, כי היום הרגשתי שפעם ראשונה ליוויתי. ליוויתי את הכיתה של גפן למוזיאון. אני כזה כל הזדמנות שלוקחים לגלריה או מוזיאון, אני מנסה לקפוץ עליה, ולקחו אותם.
ברור.
ולקחו אותם, ביום הלכנו, והרגשתי שליוויתי, וגם רוב הזמן באמת הייתי דמות מלווה, אבל היו רגעים שבהם ממש הוא ליווה אותי גפן. הוא ליווה אותי, וזה היה רגע, זה רגעים כאלה ש... בימים טובים ואופטימיים, אני כאילו מסתכלת עליהם ואומרת, וואו, יש פה איזה מערכת יחסים מעניינת שקורית ברילוקיישן, של היפוך כזה של תפקידים והיררכיות, ואני מחבקת את זה. אבל בימים קשים, אני ישר יכולה לרדת לתהום של איך זה יכול להיות, איך אני לא המבוגר האחראי שיודע, שיכול להתוות דרך. וזה באמת קצוות כאלה ש... לפעמים זה יכול להיות ככה, ולפעמים זה יכול להיות ככה.
נכון. את יודעת, הילדים שלנו, הם, אני חושבת, קולטים קצת יותר מהר את השפה ואת הניואנסים. הילדים שלי לדוגמה, סתם אתן לך דוגמה ככה, בא לי לפני כמה זמן, שלח איזה טקסט לאיזה אמריקאי, אם הוא רוצה להיפגש. עכשיו הוא קיבל תשובה חזרה, שהיה כתוב F, אוקיי? רווח YA, אוקיי? F, יא. ככה. אני רואה את זה, מה הדבר הראשון שאני חושבת? בוא נגיד ככה, the F word, כמו שהם אומרים, fuck you, נכון? כאילו זה הדבר הראשון שאתה חושבת. אז כזה אני מסתכלת, מה, ככה הוא ענה? ואז הילדים שלי מסתכלים עליי ואומרים לי, לא, אמא, הוא בעצם אמר שכן, בטח, הוא ממש ישמח, כאילו כמו, yeah, yeah, of course, אני ממש ישמח, וזה, את יודעת, הניואנסים של השפה, שאתה אומרת, הילדים שלי יודעים הרבה יותר ממני, איך אני יכולה ללמד אותם? איך אני יכולה לבוא ולהיות הדמות הסמכותית הזאת שמעבירה משהו, כשהם יודעים יותר ממני על המקום שעכשיו אנחנו נמצאים בו?
זו באמת חוויה כל כך בסיסית ומכוננת, החוויה הזאת של לא לדעת, של לא להיות יכולה להיות מי שמטווה את הדרך תמיד, זה לא של כל הזמן את לא, אבל יש... רגעים שבהם מישהו, שהם יודעים יותר ממך, שהם קלטו יותר ממך, שהם בחיכוך יותר ממך, שהם באמת באמת איזה חיים באופן יותר אורגני את המקום, ובמיוחד שאני כיום לא עובדת באופן מאוד, אין לי חיכוך גבוה עם ההולנדית ועם הולנדים, אז אני לא יכולה, אני לא חיה את זה ביום יום, אז אני בשביל ללמוד את השפה ההולנדית אני צריכה לעשות מאמצים מאוד גדולים, כי אני לא נדרשת אליה מעבר, את יודעת, הלוואי והייתי מחויבת ללוות כל יום את הכיתה של גפן, את יודעת, כי כאילו...
נכון, נכון, אני מבינה אותך. כשהייתי ב-PTA, כן, בוועד הורים של הבית ספר ככה בגלגול הקודם, אז כל הזמן הייתי צריכה לדבר אנגלית, האנגלית שלי השתפרה, היה הרבה יותר טוב, היום אני פה ואני מדברת כל הזמן עברית, כי כמו שאמרת, אין לי את החיכוך, אין לי את העבודה כלפי חוץ, אז...
וזה ממש להחזיק את הרצון לקיים את העברית, הקהילה הישראלית, הקהילה, את החגים, את החוויה הישראלית והעברית ביום יום, כאילו זה דבר אחד. והדבר השני זה באמת לרצות, מבחינתי, כן? לרצות להיות פה, להיות במקום, להתחבר למקום, ואני רואה כמה, את יודעת, הנטייה שלנו והחיבורים הם הרבה פעמים לזרים אחרים. כי יש משהו בזרות שהיא זהות שכל כך מחברת, זה לא שההולנדים לא רוצים להתחבר, או לא פתוחים, או לא, פשוט כן. יש משהו, יש מחנה משותף מאוד גדול בין השכנים האיראנים שלנו, לבין השכנה האיטלקית שלנו, לבין הילדה בכיתה של גפן שמגיעה מאסטוניה. כלומר, יש משהו בזרות שהוא ישר מחבר, זה מחנה משותף. ולפעמים הרצון כאילו להתמקם במקום, הוא גם צריך להבין מה זה בדיוק בשבילי להתמקם במקום. הרי, כלומר, וזה כל הזמן משתנה, אני כל הזמן מקיילת את ה, כן, אומרים מקיילת, מקיילת נכון. את הרצונות האלה, את המטרות האלה, את השאיפות האלה. במה זה אומר to settled? להתמקם במקום כלשהו, כאילו להיות באיזה מין חוויה שאני כאן, וזה משהו שהוא נורא חשוב להיות איתו בתנועה.
נכון, נכון, כי זה כל הזמן משתנה. אנחנו משתנים, והסביבה משתנה, ואנחנו לומדים דברים, וזה ממש, ואת יודעת מה, זה גם חשוב, זה חשוב כאילו מדי פעם לבוא ולהגיד, האם זה באמת, זאת אומרת, האם באמת מה שחשבתי עד היום, זה גם מה שאני מרגישה עכשיו, אולי זה השתנה, זאת אומרת, לא להיות... מקובעת על איזשהו משהו אחד שבאת איתו מלכתחילה, אלא להיות פתוחה יותר.
כמה קשה להיות באיזו חוויה.
כן.
אני חושבת שמה שעוזר לי מאוד פה, זה העובדה שאני חווה ארבע עונות. יש משהו בארבע עונות, שהוא פשוט באמת נותן תקווה. יש משהו בחוויה הזאת, שהיא כאילו, כן. ההשתנות של הטבע, העירום של העץ, הפריחה, הדבר המשתנה הזה, המעגליות הזאת, האור, החושך, יש פה כל כך הרבה מידע,
נכון.
כל כך הרבה השתנות ותנועה, אני באמת, זה מדהים, אבל התחלתי לחבק את עצים מהרילוקיישן, אני באמת, הפכתי להיות מחבק את עצים, כי אני באמת הבנתי את המהות של האהבה לעץ, למעגליות שלו, לחיבור שלו, ואני ממש מחבק את עצים, אני כאילו, יוצא לי לא מעט, במיוחד בקורונה, כאילו, יצאנו וחיבקנו עצים פה, אני וילדים, וזה באמת, באמת, זה מעורר הרבה מאוד נחת, להסתכל על הטבע,
כן.
ולחוות אותו בתנועה.
נכון.
וזה פשוט מתקשה למה שאמרת, התנועתיות הזאת, והשינויים, כל הזמן אנחנו משתנים, כל הזמן הנקודת מבט שלנו משתנה.
נכון.
גם אני מרגישה שאני מופעלת נורא מתוך מה שקורה לילדים שלי. אני כל הזמן במין חוויה של, יש אותי ויש את מה שקורה לילדים שלי גם, והם זה נורא משפיע עליי. ואני מרגישה שגם הם כל הזמן בהשתנות, ואני כל הזמן חייבת להזכיר לעצמי, אוקיי, אז היום זה ככה, אבל מחר זה יהיה אחרת, וכאילו, non-attachment לדברים האלה, כל דבר, כאילו, ויש בזה איזה מין, אני חושבת שגם בשינויים ומעברים, וברילוקיישן יש חשיבות נורא גדולה, יערה בדיוק כתבה לזה, לחוויה של ציפה,
כן, נכון, אני זוכרת, ראיתי את הפוסט.
אז אני חושבת שיש משהו בלצוף, ולתת לפעמים לדברים, לקחת אותך, אבל במעין איזה סנטר והבנה שיש בתוכך משהו יציב, זה מאוד מאוד חזק, וזה לא תמיד מתאפשר.
כן, זה מזכיר לי שבאמת דיברת על עץ, אז זה נורא, זה מאוד מוזר, אבל ככה, יש לי איזה עץ בחצר, ששוב, אנחנו עברנו לפה בקיץ, אז אני באמת עכשיו חובה את כל הארבע עונות, וממש שמה לב. אז זה היה איזה עץ שראיתי איך הוא פרח. ואז בסתיו קיצצו לו את כל הענפים, ואני ככה באתי לגנן ואמרתי לו, מה אתה עושה? הוא אומר לי, לא, 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 זה יגדל. וכל החורף אני מסתכלת על העץ הזה, ואני אומרת, הוא נראה לי נורא עצוב, וכאילו, האם זה יגדל באמת? ושום דבר לא צומח. ותקשיבי, בשבוע האחרון, פתאום, כולו ירוק, וכולו צומח. גם זה, אצלי זה מתרגל סבלנות, שזה אחת מהתכונות שאני צריכה לתרגל אותה, אבל זה פשוט מראה, כמו שאת אומרת, את המעגליות הזאת, ואת זה שהעולם משתנה, והנקודת מבט משתנה, וגם, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ברילוקיישן, להבין שיש לנו ימים שאנחנו נהיה על הטופ, ויש ימים שאנחנו נהיה בדאון, וזה בסדר, וזה חלק מהמעגליות הזאת, ופשוט צריך לקבל אותה.
זה נורא יפה, העניין הזה של להתבונן בעץ, כאילו פתאום בא לי להציע, לעבור, כשאת עוברת לאנשהו, תמציא לך איזו חברה, אבל תמציא גם עץ, להתבונן בו, פשוט להתבונן בו לאורך הזמן, כי יש משהו נורא נורא מרגיע, מאוד מאוד מרגיע, בלראות את ההשתנות הזאת שאת מתארת, וגם מה שאת אמרת מאוד הזכיר לי את האמונה, כלומר להאמין שהדבר, הגנן הזה, הוא מאמין שהדבר הזה יחזור, הוא כאילו, הוא מקצת,
נכון.
מקצת את זה, אבל הוא מאמין שיש בו אמונה, יש בו את הידיעה שהדבר הזה יחזור לפרוח, ושהוא צריך את הניקיון הזה בשביל להתחיל משהו חדש,
נכון.
אז כן, יצאנו קצת רוחניקיות.
הכל בסדר, הכל בסדר. זה חלק מהחיים.
לגמרי.
את יודעת, זה באמת המעגל של הרילוקיישן. את חדשה בהתחלה, ולאט לאט את ככה עוברת עליות וירידות, ואת לאט לאט מתפתחת, ואז יכול להיות שתעברי עוד איזשהו שינוי, ועוד משהו, ואז אולי, כאילו תתחילי את המעגל הזה שוב מההתחלה. אולי בנושא אחר, את יודעת, או בתחום אחר, כמו שאת אומרת, את נגיד עכשיו התחלת אותו פתאום עם השפה, אז עד שהרגשת שאת מסתגלת, פתאום עכשיו חזרת בעצם למקום שאת מתחילה מאפס את ההולנדית, ולאט לאט את מתפתחת ורואה את נכון, את העלים ואת הפרחים ואת הפירות האלה של מה שאת לומדת.
ממש העניין הזה של התנועה שאת מדברת עליה, אני פתאום מבינה, כשאת מדברת, אני מבינה כמה מהפעולות שאנחנו עושות גם בהקשר הקהילתי והתרבותי, תומנות בחובם את האלמנט של תנועה ונדידה. יש לנו את הפרויקט של סיפורים נודדים, שהוא קורה כבר לא רק בדלפט, הוא קורה גם בעוד מקומות באירופה, וזה בעצם שעת סיפור בסלונים. כל פעם משפחה אחרת מארחת את כל ציפורי דלפט בסלון, ובעצם מקריאה סיפור שהיא בוחרת ועושה פעילות. וככה אנחנו עוברות מסלון לסלון, כבר כל חודש בסלון אחר. וזה סיפורים נודדים. זה נולד מהרצון באמת לשמר את העברית לקטנים שלנו, כי בעצם שלא הגיעו עם העברית, שבעצם העברית היא בעצם גדלה פה כמו הולנדית בשבילם. אז אני נורא רוצה, וגם את יודעת, להכיר להם את ספרות עברית, סופרים עבריים, דברים עולם התרבות שלהם הוא מאוד מגיע, הם יונקים אותו הרבה מהמערכות חינוך, הם הדמויות שהם המרכזיות בראש שלהם הן דמויות הולנדיות, כאילו אנחנו רוצות.
כן, הם לא גדלים עם חמישה בלונים.
לא, אבל לא.
את יודעת.
שמולי כיפוד, חמישה בלונים, דירה להזכיר. כל הקלאסיקות שאנחנו גדלנו עליהן, ושהן עדיין קלאסיקות, הן לא ביום יום שלהם, אנחנו מקריאים להם לפני השינה, אבל יש משהו, אני מקדשת את זמן ההקראה לפני השינה הזה, אמנם אני פחות עושה את זה, זה יותר תום, אבל יש משהו אחר כשקוראים סיפור בקהילה, כי יש עידוד, יש פה עוד אנשים שמבינים את השפה הזאת, ואנחנו מייצרים חוויה קהילתית ביחד סביב סיפור. וזה משהו שלא קורה אחד לאחד לפני השינה בחדרי חדרים בחושך בסוף היום. ויש משהו בזה שהוא ערך אחר, קורה שם איכות אחרת של נוכחות הסיפור בחיינו. וזה מה שמוביל אותנו בסיפורים נולדים, וגם בשבוע הספר העברי שהקמנו פה בהולנד, ועכשיו הוא פורס כנפיים לעוד מקומות, באמת החגיגה של העברית, החגיגה של שפת האם, וזה משהו שהוא אני מקווה שנצליח, זה כבר יהיה פעם שנה שלישית הקיץ שאנחנו עושות את זה, וזה באמת יום שבו אנחנו באופן מאוד מאוד רב גילאי ורב תחומי חוגגות את השפה העברית והתרבות העברית.
כן.
וזה משהו שהוא באמת, זה מדהים איך מהמרחק, כאילו כל פעולת היצירה שלי מאוד השתנתה, כי זה נקודת המבט.
בסדר, זה הגיוני.
נקודת המבט היא דבר
כן, נכון.
כל כך משמעותי, כי באמת בארץ עבדתי מאוד מאוד מתוך המקום, עבדתי מתוך ירושלים, מתוך האנשים של ירושלים, ופה יש פה איזה מין מתוך הזרות, מתוך הזהות, מתוך העבריות, וגם עכשיו קצת מתוך הרצון להכיר יותר את פה.
כן. אני חושבת שאת יודעת, המקום שלך הוא פשוט כבר נהיה לא רק פיזי, אלא הוא פשוט נהיה, כמו שגידו, אולי רוחני או גדול יותר, ו... החוט הזה עדיין נשאר, את עברת, אז בעצם בתכלס הרחבת, הרחבת כמו שמרחיבים את הלב, אז הרחבת את התחום שלך, אוקיי? אם עד עכשיו הוא היה רק לעיר אחת, עכשיו הוא גם כולל כמה מדינות, וזה מקסים.
עכשיו האיכות של הציפה הזאת, של הנדידה, של הבן לבן, הופכת להיות בעצם נושא שמפעיל אותי. זה ה... זה בעצם כן. משהו שאני מרגישה שקרה בעצם בשנים כן. האחרונות, כאילו.
וזה מאוד יפה שמצאת את המקום שלך, את יודעת, ואת המקום שאת יכולה לתת בו, ועדיין להרגיש בו את הזהות שלך, אוקיי? כי הרבה פעמים כמו שהתחלנו להגיד בהתחלה, שאנחנו יכולות גם לאבד את הזהות הזאת, והיא משתנה, אבל אני חושבת, לפחות נשמע לי ככה ש... כמו שאת הרחבת אותה, זאת אומרת, נשארת עדיין אותה מורן, אבל פשוט הוספת לזה עוד רבדים, וזה מקסים, והוספת לזה גם את היזמות, ועכשיו את לוקחת ומביאה את זה לעוד נשים, לעוד משפחות, את אותה תחושה של, יש לנו חוט מקשר לישראל, לעברית, ואני חושבת שהוא חשוב, ובוא נמשיך וניתן אותו. לעוד אנשים, זה
תודה.
מקסים.
תודה, זה מזכיר לי מה שאת שאלת אותי מקודם, על איך לעשות את החיבורים האלה, את המפגשים, איך לפנות, איך פתאום לייצר איזשהו קשר, ואני פתאום מבינה את כמה, כאילו, סרטטתי לעצמי כל מיני פורמטים, כאילו, נגיד, אני כותבת בעיתון, בדאצ'טאון, של עיתון ישראלי הולנדי פה, זה בעצם מגזין אינטרנטי שמיועד לישראלים שחיים בהולנד, וזה מגזין נפלא וזה בית בשבילי, כי אני בעצם המצאתי שם מדור שקוראים לו עושים קונצים, וזה בעצם קונץ זה אומנות בגרמנית ובהולנדית, okay. אפשר להבין דרך זה את ההתגלגלות המוזרה של זה, אל תעשי קונצים,
כן.
אל תעשי אומנות בעצם.
כן.
מאוד מעניין, אז אני קוראת לזה עושים קונצים, ואני בעצם פוגשת כל פעם אמן או אמנית אחרים ישראלים שחיים בהולנד. אז דרך זה, אני בעצם גרמתי לעצמי לשתת ולפגוש אנשים ממקום מאוד אינטרסנטי, מאוד, רציתי פשוט להכיר כמה שיותר אנשים שמתעסקים באמנות כאן בהולנד, להכיר את הדרכים שלהם לעשות אמנות
כן.
פה. וזה יוצא שאני כל חודש בערך פוגשת מישהו ומגיעה לסטודיו ומגיעה לאיזו עיר, הרבה באמסטרדם, הרבה בערים הגדולות, ומכל תחום, מכל תחום אמנות שיש, וצובר, ונהייתה קהילה גם, נהייתה קהילה דרך המדור של אמנים ש, כן. ש, שחיים, ישראלים שחיים בהולנד, ויש בזה משהו ביצירת חוקיות יצרתי לעצמי איזו חוקיות כזאת, אני כל חודש אכתוב עכשיו על אמן ישראלי,
כן.
ואין סוף תרגילים וחוקים, חוקים כאלה שאנחנו יכולות להמציא לעצמנו, על מנת שאנחנו נהיה בתנועה, נהיה וזה משהו שהוא גם אולי איזה כלי כזה שאפשר...
בהחלט, תקשיבי, מה זה הפודקאסט הזה? את יודעת כמה נשים מהממות אני הכרתי מכל העולם? אני החלטתי שאני עושה פודקאסט, אני רוצה לתת את התחושה שאנחנו לא לבד, לתת לעצמי את התחושה שאני לא לבד, והתחלתי להכיר נשים, וככה ככה פגשתי מלא מלא נשים מהממות, שעושות דברים מקסימים, נהיינו חברות, זה כמו שאתה אומרת, יצרתי לעצמי את המקום הזה, ואני באמת חושבת שכל אחת שעוברת יכולה למצוא, זה לא חייב להיות, כמו שאתה אומרת, הכתיבה, או...
זה לא חייב להיות ציבורי.
או הפודקאסט.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות...
נכון, בדיוק.
Out there. זה יכול להיות בעצם גם כן. כל מיני לכתוב מכתבים, כלומר, זה יכול להיות מאוד מאוד קטן, זה יכול להיות כל מיני מסורות ותקסים שאנחנו בונות לעצמנו, אבל יש משהו בניסיון לבנות בית מחודש, שהוא דורש את המסורות החדשות שלו, את הטקסים החדשים שלו, וזה משהו שהוא אותי נורא מפעיל, הניסיון להבין את זה, את הטקסים האלה, לא במובן הדתי, כן?
כן, כן, לא, זה ממש מעניין, זה ממש מעניין לחקור את זה, ולראות באמת כל אחת איזה טקסים היא עושה, ואיזה שינויים היא עושה, ולאן היא לוקחת את עצמה בתוך התהליך הזה. אז זה מעניין ככה שהמאזינות ישאלו את עצמן. מה הטקסים שהם יצרו, נכון? מה שהם יצרו ככה כחלק מהרילוקיישן שלהם.
זה נורא כיף שאני עכשיו בצד השני, אני ממש מרגישה את ההופעה של הצד השני, כי הפודקאסט שלי הוא בעצם גם גורם לי... אני מראיינת כל פעם אימניות, אימהות שהן אימניות, ואנחנו מדברות על הקשר הזה בין אימהות לאומנות, וזה עוד חוט כזה שאני מותחת כן. לארץ, כי רוב האימניות אני מראיינת אותן, הן גרות בארץ, או כל מיני כאלה כן. שהן ישראליות שגרות בעולם, אבל העברית, ובעברית בקיצור, אז כאילו, אני הרבה פעמים בצד השני של המיקרופון, ויש משהו בחוויה הזאת עכשיו שהיא גם נורא נעימה לי פתאום להיות מובלת כזה, להיות בקן של מישהי אחרת ש...
איך אני שמחה שיכולתי לתת לך את המקום הזה? אני ממש שמחה, ואת השיחה הזאת הייתה לי מאוד מאוד נעימה, אבל אנחנו כזה ממש מתקרבות לסיום. אז אני אשמח כזה אם תוכלי לתת לנו, יש לך איזושהי מסר. שהיית רוצה לתת לאישה שעכשיו מתחילה את הרילוקיישן, זה לא חייב להיות להולנד או לדלפט, אבל בגדול, מה היית רוצה להגיד לה?
וואו. אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים זה למצוא איזשהם נקודות התייחסות, נקודות של למצוא בתים, בתים לי לגדול בתוכם. הבית שאני מצאתי זה המגזין של דאץ' טאון, ומכון קהילות שאיתם אני עושה את כל העולם שלי, יזמות קהילתית בקהילה הישראלית, והבית של קהילת דלפט, והבית שהוא הפודקאסט שלי שאני בו מראיינת, אבל באמת למצוא את המרחבים שאנחנו מרגישות באיזה מין חוויית שייכות, וזה יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל זה, או לבנות אותם, לבנות את המרחבים האלה, להמציא אותם. זה לא צריך להיות הרבה, זה לא צריך להיות גדול, זה יכול להיות מאוד קטן, אבל באמת להרגיש את ה... באופן כנה, להבין את הצורך בלבנות מרחבים, לבנות בית, לבנות מחדש, מקום, זה באמת עבודה נורא נורא גדולה, ולוקחת המון 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 זמן, ולפעמים זה מרגיש כאילו, וואו, איך עשיתי את זה תוך חודש, ואז פתאום, כמו שאמרת מקודם, החוויית גלים הזאת, פתאום יש איזה עונה, פתאום החורף מגיע.
כן.
ואז כלום לא קורה, וכלום לא, והכל בשיתוק, והכל קר ומקובץ, אבל החוויה של באמת אולי באמת מה שאמרנו על התנועה הזאת, התנועתיות העונתית הזאת, לזכור אותה. לזכור אותה, ואם לא זוכרות אותה, ללכת להסתכל על עץ.
נכון.
ואם אתם מטיבות נכון. לכת, תחבקו אותו גם.
ותשלחו לנו תמונה, ואנחנו נוכל ככה הכי לכתוב לתייג.
וואי, איזה מדהים זה יהיה לחבק, שבנות יחבקו, נשים יחבקו עץ מקומי כזה טוב, וישלחו.
וואי, נשמע מגניב, אולי היוזמה הבאה שלנו.
הנה, כבר יצרנו פורמט אומנותי.
נכון, נכון, מקסים. וואי, תודה מורן, איזה מעניין. אם מישהי רוצה לשמוע עוד, לשמוע את הפודקאסט שלך, ככה, לדבר איתך, איך היא יכולה לנסות?
אני הכי באינסטגרם, ואני ממש אשמח. פשוט גם, מה שאני רוצה להזמין אתכם לעשות, זה לכתוב לי בפרטי, כי אז אני כזה מקשרת ומבינה, ואנחנו עוברות למקום אחר, כאילו, אז ממש לכתוב לי אם יש איזה משהו שנגע בכם או משהו כזה, וכמובן להתחבר שם ובפייסבוק גם. יש לי אתר, ולא הספקנו לדבר על הרבה דברים, אבל בעצם...
נכון, תמיד זה ככה.
הדבר הגדול שאני עושה זה תדרים שבלב, שהוא מתעסק כל כולו במדיום הקולי הזה שאנחנו נמצאות פה עכשיו, ואני מאוד מאמינה במדיום הזה. אז מי שתסתקרן תוכל לגלות גם על תדרים שבלב אם נתחבר יותר. אבל בכל הסושיאל, ויש לי אתר שאפשר להסתכל בו, וכתובת מייל שנשמח להתכתב בה.
אוקיי. אז אני מבטיחה לשים את כל הפרטים האלה, ככה גם בתיאור של הפרק, וגם בפוסט שבבלוג שלי, שבו אני ככה שמה את הפרק הזה, אז הכל יהיה שם, ומי שרוצה באמת תוכל דרך זה להגיע אלייך. והיה לי מרתק וכיף ממש ממש להכיר אותך, המון המון תודה שבאת והתארח בפודקאסט שלי.
תודה רבה לך, היה לי מקסים וכיף עם כוס יין שלי פה בבית, נעים נעים נעים.
איזה יופי, איזה כיף. אז תודה, תודה רבה מורן, ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, אני מאיה חן, אני מזמינה אתכן להיכנס לאתר שלי, מאיה חן ייעוץ רילוקיישן, יש בו המון המון תכנים שיכולים לעזור לכן, ותוכלו למצוא שם גם קישורים לכל הפרקים הקודמים בפודקאסט, ואני מזמינה אתכן לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם, בניוזלטר, בכל מקום שנוח לכן ושאתם מתחברות אליו. ובאמת תזכרו שאתן לא לבד ברילוקיישן הזה, ואנחנו פה כולנו ככה באותה הסיטואציה ורק רוצות לעזור אחת לשנייה. אני מאחלת לנו ימים טובים ושקטים יותר, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי.
להתראות.